השיעור היום מוקדש לזכותו של אדם שביקש להישאר אנונימי, לזכותו ולזכות משפחתו, שיהיה להם הצלחה בעזרת השם בכל העניינים. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף וב במסכת סוכה, באתר sinai.org.il. היום יש לנו לימוד ארוך, מהשורה השישית לפני סוף ה' עמוד ב' ועד השליש התחתון של זין עמוד א', השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נלמד מימרה של רב, שיעורין, חציצין ומחיצין הם הלכה למשה מסיני. בחלק השני נדבר על מספר הדפנות בסוכה, ובחלק השלישי, לפי הדעה שצריך שתי דפנות ועוד טפח, איפה שמים את אותו טפח. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. הנושא של החלק הראשון כאמור זה מימרה של רב, ששיעורין, חציצין ומחיצין זה הלכה למשה מסיני. זה מובא כאן, אגב זה שאתמול ראינו שהמינימום של סוכה זה 10 טפחים, וראינו לפי השיטה השלישית שהמקור לזה זה הלכה למשה מסיני. אז עכשיו אגב זה מביאים את המימרה של רב, שלא רק זה, אלא אוסף של דברים הם הלכה למשה מסיני. אז שוב, שיעורין, חציצין ומחיצין הם הלכה למשה מסיני. כלומר, שלושת הדברים האלו, שיעורים לעבירות שונות, חציצין, כלומר חציצה לטבילה במקווה, ומחיצין, כלומר מה נחשב מחיצה לעניין סוכה או רשות היחיד בשבת, כל אלו הם הלכה למשה מסיני. זאת המימרה של רב, ועכשיו מה שנעשה זה שנעבור על שלושת הדברים, ובכל אחד מהם הגמרא תאמר, מה פתאום, זה לא הלכה למשה מסיני, אלא זו דרשה מהתורה, ולגבי כל אחד אנחנו נסביר למה בכל זאת צריך גם הלכה למשה מסיני. אז אנחנו מתחילים בתחום הראשון, שזה שיעורין, על זה מקשה הגמרא שזה דאורייתא. איפה זה דאורייתא? רב חנן דורש מהפסוק ארץ חיטה ושעורה וכולי את השיעורים הבאים. מהמילה חיטה הוא דורש שמי שנכנס לבית טמא, אז הבגדים שלו נטמאים רק אחרי שהוא נשאר שם כדי אכילת פרס, כלומר הזמן שלוקח לאכול חצי כיכר, ודווקא כיכר של חיטים ולא של שעורים. מהמילה שעורה הוא דורש את השיעור שעצם של מת שהיא בגודל של שעורה מתמת אם נוגעים בה, אבל אגב היא לא מתמת באוהל, בשביל זה צריך יותר. מהמילה גפן הוא דורש לפי התוספות שאם נזיר אוכל ענבים, אז גם שם הוא מתחייב רק אם הוא אכל נפח של רביעית, ואת הנפח הזה בודקים על ידי זה שנכניס ענבים לתוך כוס של יין דווקא, לא מים, ונראה כמה יצא. אם יצא רביעית אז הוא אכל כשיעור והוא חייב מלכות. מהמילה תאנה הוא דורש את השיעור של מי שמוציא בשבת, שהשיעור המינימלי זה מי שמוציא גודל של גרוגרת, כלומר תאנה יבשה. מהמילה רימון הוא דורש שאם לאדם יש כלי ויש בו חור, אז רק אם החור הוא בגודל של רימון, שזה אומר שאפילו רימונים הוא לא יוכל לשים בכלי, כי הם יפלו החוצה, אז זה מבטל ממנו שם כלי, והכלי הזה כבר לא מקבל תומה. מהמילה זית הוא דורש את רוב השיעורים, שרוב השיעורים הם בזית, כמו למשל אכילת חלב, אכילת דם וכו'. ומהמילה דבש, הכוונה היא דבש תמרים, הוא דורש את השיעור של מי שאוכל ביום כיפור, שהשיעור המינימלי זה מי שאוכל ככותבת הגסה, כלומר תמר גדול, רק אז הוא חייב על אכילה ביום כיפור. אז זאת הדרשה של רב חנן מהפסוק ארץ חיטה, והנה אנחנו רואים שהשיעורים הם מדאורייתא, ולא הלכה למשה מסיני. עונה הגמרא, מה פתאום? ברור שרב חנן לא התכוון שהוא ממש לומד מהפסוק את אותם שיעורים. ברור שהשיעורים הם הלכה למשה מסיני, רק שחזל מצאו סימנים גם מהפסוק. אבל ודאי שהמקור זה הלכה למשה מסיני. אז זה היה לגבי הדבר הראשון של רב לגבי שיעורים. הדבר השני שרב אמר שהוא הלכה למשה מסיני זה לגבי חציצה כשטובלים במקווה. עכשיו כאמור, גם כאן שואלת הגמרא שעצם הדין שחציצה פוסלת את הטבילה, גם זה מדאורייתא, דורשים את זה מהפסוק לגבי בעל קרי ורחץ במים את כל בשרו, כלומר צריך שהוא יהיה ישר במים בלי שום חציצה. זאת השאלה, ועל זה הגמרא עונה שתי תשובות. תשובה הראשונה היא שנכון שמהפסוק לומדים לגבי חציצה על הבשר, אבל משם לא לומדים לגבי חציצה על השיער, למשל אם יש טיט על השיער, או שלמשל אם שערה אחת, או אולי אפילו שתיים, קשורות בתוך עצמם, שזה גם חציצה במקום של הקשר, ולזה צריך את ההלכה למשה מסיני ללמד שגם בשיער יש דין של חציצה. זאת התשובה הראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה, שבאמת גם זה נלמד מאותו פסוק מהתורה, כי הרי כתוב ורחץ במים את כל בשרו, המילה את מיותרת, והיא באה לרבות גם את מה שטפל לבשר, כלומר גם את השיער, שגם שם יש דין של חציצה. אז דחינו את התשובה הראשונה, התשובה השנייה ממש באמצע עמוד ב' אומרת שהלכה למשה מסיני באה ללמד שמדאורייתא חציצה פוסלת רק אם יש שני תנאים, תנאי אחד זה שנמצאת על רוב הגוף או על רוב השיער, כך לפי הגאונים, תנאי שני זה שזה חציצה שהוא מקפיד עליה, כלומר משהו שהוא באמת רוצה להוריד, אבל אם הוא לא מקפיד, אז מדאורייתא אין איסור. וזה מה שהלכה למשה מסיני בא ללמד שצריך את שני התנאים האלו. אז זאת התשובה השנייה, בסוגריים רק נוסיף שאומנם מדאורייתא צריך את שני התנאים, אבל חז"ל גזרו שגם אם חסר אחד מהתנאים זה חוצץ מדרבנן, כלומר אם זה על רוב הגוף אפילו שהוא לא מקפיד, או שזה משהו שהוא מקפיד, אפילו שזה רק על מיעוט הגוף זה חוצץ מדרבנן, אם זה גם על מיעוט וגם הוא לא מקפיד, כאן חז"ל לא גזרו כי זה גזרה לגזרה. בכל אופן, עד כאן הדבר השני שרב אמר, שהוא הלכה למשה מסיני, וזה חציצין. הדבר השלישי שהוא אמר זה לגבי מחיצות, זה נמצא ברבע התחתון של עמוד ב', והכוונה היא, כמו שאמרנו מקודם, בשביל שמשהו ייחשב כמחיצה לגבי הגדרה של רשות היחיד ולגבי סוכה, צריך מחיצה בגובה של 10 טפחים. עכשיו על זה שואלת הגמרא, זה טוב לפי רב יהודה, כי כמו שאמרנו בסוף השיעור אתמול ובתחילת השיעור היום, לפי רב יהודה באמת 10 טפחים זה הלכה למשה מסיני. אבל לפי שתי השיטות האחרות שראינו אתמול, שלומדים את זה מהארון ומהקרובים, אז למה צריך את הלכה למשה מסיני כאן לגבי מחיצות? עונה הגמרא, אתה צודק שלגבי הגובה לא צריך הלכה למשה מסיני, אבל צריך אותה לגבי מצבים מיוחדים במחיצות, וזה לגבי גוד אסיק, לבוד ודופן עקומה, שזה 3 דינים שהזכרנו אותם, לכן לא נסביר אותם שוב, בשביל זה צריך את ההלכה למשה מסיני. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי המימרא של רב של שיעורין, חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. הנושא של החלק השני של השיעור שמתחיל בשליש העליון של עמוד ב' זה מספר הדפנות שצריך בסוכה. המשנה אמרה שצריך מינימום של 3 דפנות, אבל הברייתא שונה מהמשנה בשני דברים. דבר אחד זה שבברייתא זה מחלוקת כמה צריך, תנא קמא אומר 3 כמו המשנה, אבל רבי שמעון אומר 4. דבר שני זה שגם תנא קמא וגם רבי שמעון אומרים שהדופן האחרונה לא צריכה להיות שלמה, אלא מספיק שהיא תהיה רק טפח. כלומר שלפי תנא קמא צריך 2 כהלכתן ושלישית אפילו טפח, לפי רבי שמעון 3 כהלכתן ורביעית אפילו טפח. זאת המחלוקת בברייתא, ועכשיו נראה במה הם נחלקו. אז הגמרא מביאה 2 פסוקים בויקרא כ"ג, נקרא את הפסוקים, ושימו לב לזה שכתוב את המילה בסוכות 3 פעמים. הפסוקים הם, בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל וכו'. אז כאמור, המילה בסוכות מוזכרת כאן 3 פעמים, ונשים לב שיש הבדל בין הפעמיים הראשונות לפעם השלישית. בפעמיים הראשונות זה כתוב בכתיב חסר, כלומר בלי וו, כלומר כאילו שכתוב בסקת. בפעם השלישית זה כתוב עם וו, בכתיב מלא, כלומר בסוכות. זה מה שכתוב בפסוקים, והגמרא מבינה שלומדים את מספר הדפנות ממספר הסוכות שמוזכרות בפסוקים. ועכשיו מתוך זה נראה 4 הסברים במה בדיוק הם נחלקו ולמה לפי זאת תנא קמא אומר שצריך 3 דפנות כשהשלישית אפילו טפח, ורבי שמעון 4 דפנות כשהרביעית אפילו טפח. לפי 3 ההסברים הראשונים, קודם כל אנחנו לא מחשיבים את הפעם הראשונה שהמילה בסוכות כתובה, כי לא דורשים תחילות, כלומר את הפעם הראשונה לא דורשים, כי צריך אותה פשוט בשביל הפשט של הפסוק. ממילא היא מחוץ לעסק, וממילא נשארנו כרגע רק עם פעמיים שכתוב בסוכות, פעם אחת בלי וו, ופעם שנייה עם וו. עכשיו מה המחלוקת? אז לפי ההסבר הראשון, המחלוקת היא האם הולכים לפי הכתיב, זה נקרא יש אם למסורת, או לפי הקרא, יש אם למקרא. תנא קמא הולך לפי הכתיב, והרי לפי הכתיב, הפעם הראשונה זה בלי וו, וזה בעצם לשון יחיד, ורק הפעם השנייה עם וו, שזה לשון רבים, כלומר 2. ממילא 1 ועוד 2 זה 3, לכן צריך 3 דפנות. לעומת זאת, רבי שמעון אומר שיש אם למקרא, כלומר שולחים לפי הקרי, איך שאומרים את זה, לא לפי איך שזה כתוב. ממילא יש לי כאן פעמיים בסוכות, כלומר 2 ועוד 2 זה 4. ממילא לפי רבי שמעון צריך 4 דפנות. אז שוב, לתנא קמא הולכים לפי הכתיב, ממילא זה 3, לרבי שמעון לפי איך קוראים את זה, ממילא זה 4, ושניהם מסכימים שאז באה הלכה למשה מסיני ומצמצמת את הדופן האחרונה שבה מספיק טפח. זה ההסבר הראשון. ההסבר השני מבין שלפי כולם יש אם למקרא, כלומר שולחים לפי איך שאומרים את זה, אז יש לנו פעמיים בסוכות, שזה 2 כפול 2, שזה 4, והמחלוקת ביניהם זה האם אנחנו צריכים את אחד מהארבע האלה בשביל ללמד שגם צריך סכך. לפי תנא קמא, אחד מהלימודים זה לסכך, ממילא נשארנו רק עם 3, לכן צריך 3 דפנות. לפי רבי שמעון, לסכך לא צריך לימוד, זה פשט שבסוכה יש סכך, ממילא עדיין יש לנו 4, לכן צריך 4 דפנות. זה ההסבר השני. ההסבר השלישי מניח שלא צריך לסכך לימוד, ושלפי שניהם יש אם למסורת, כלומר הולכים לפי הכתיב, כך שלפי שניהם יש לנו רק 3 לימודים, והמחלוקת ביניהם זה מה עשתה ההלכה למשה מסיני. לפי תנא קמא, ההלכה למשה מסיני באה לצמצם את הדופן השלישית, שבה מספיק טפח. לעומת זאת, לפי רבי שמעון היא באה להרחיב, כלומר היא אמרה לא מספיק 3 דפנות, אלא צריך עוד דופן נוספת רביעית שבה מספיק באמת טפח. זה ההסבר השלישי. ההסבר הרביעי והאחרון זה ששניהם מסכימים שיש אם למסורת, כלומר הולכים לפי איך שזה כתוב, ושניהם מסכימים שההלכה למשה מסיני באה לצמצם את הדופן האחרונה שבה מספיק טפח. המחלוקת היא במה שאנחנו עד עכשיו, האם באמת אי אפשר להשתמש בפעם הראשונה שכתוב בסוכות. עד עכשיו אנחנו שאי אפשר, כי זה נדרש לפשט, וזה באמת מה שתנקם אומר, ממילא נשארנו רק עם בסקת בסוכות, כלומר סך הכל שלוש, זה שלוש דפנות לפי תנקמה, אבל רבי שמעון אומר, אפשר להשתמש גם בפעם הראשונה, זה נקרא דורשין תחילות. וממילא יש לנו כאן בסקת בסקת בסוכות, שזה סך הכל ארבע, ולכן צריך לפי רבי שמעון ארבע דפנות. עד כאן ארבעת ההסברים בתוך הכיוון הראשון, איך להסביר את מחלוקת תנקמה ורבי שמעון, שלפי תנקמה צריך שתיים פלוס טפח, לפי רבי שמעון שלוש פלוס טפח. הכיוון השני מופיע חמש שורות לפני סוף עמוד ב', וזה של רב מתנה. הוא לא בא להסביר את הנקמה, אלא רק את רבי שמעון, והוא לומד את זה מפסוק שכבר הזכרנו בדף ב', בישעיהו, כתוב, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, ולמחסה ולמסתור, מזרם וממטר. עכשיו אנחנו רואים בפסוק הזה, שאחת מהגדרות של סוכה, זה שהיא יכולה להגן אלינו ממטר. עכשיו בשביל שמבנה יוכל להגן מגשם, זה לא מספיק שיש לו גג ושתי קירות, כי הרוח תכניס את הגשם מהצדדים הפרוצים. אלא בשביל להגן מגשם, צריך לפחות שלוש קירות ועוד קצת בקיר הרביעי. ממילא אומר רבי שמעון, גם בסוכה של חג סוכות אנחנו צריכים לפחות שלוש דפנות ורביעית אפילו טפח. זה המקור לרבי שמעון לפי רב מתנה, אבל נזכיר שראינו כבר בדף ב' שאפשר לחלוק על זה ולומר שהפסוק הזה בכלל מדבר רק על העתיד לבוא, ואי אפשר ללמוד ממנו כלום לדיני סוכה. עד כאן החלק השני של השיעור, ראינו מחלוקת תנקמה ורבי שמעון כמה דפנות צריך, וראינו שני כיוונים איך להסביר את המחלוקת, כשבתוך הכיוון הראשון ראינו ארבעה הסברים איך ללמוד את זה מבסוכות בסוכות בסוכות. החלק השלישי והאחרון של השיעור מתחיל שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', והנושא כאן, בתוך שיטת רבנן שאמרנו שמספיק שתי דפנות ושלישית אפילו טפח, השאלה היא איפה שמים את אותו טפח נוסף. לגבי זה נדבר על שני מצבים. מצב אחד זה ששתי הדפנות השלמות שיש לי הן צמודות, כלומר יש לי שתי דפנות בצורה של ריש, ויש לי עוד טפח שהשאלה היא איפה לשים אותו. מצב שני זה ששתי הדפנות השלמות הן אחת מול השנייה. זה נקרא כאן שיש לי שתי דפנות שהן כמו מבוי מפולש. אז נתחיל במצב הראשון, יש לי שתי דפנות צמודות, והשאלה היא איפה לשים את הטפח הנוסף. לגבי זה לפי המפרשים יש את הדין מדאורייתא, ויש חומרות לפי חלק מהדעות מרבנן. הדין מדאורייתא זה שבאמת מספיק רק טפח, ואיפה שמים את אותו טפח, אז כאן יש מחלוקת, לפי רב ושמול בשם לוי וגם להלכה, הטפח הזה זה פשוט ההתחלה של הדופן השלישית, כלומר היא ב-90 מעלות מאחת מהדפנות המלאות שכבר יש לי. תראו את זה בציור האחרון ברשי בוו עמוד ב'. לעומת זאת, לפי רב כהנה ורב אסי לא שמים את הטפח ב-90 מעלות מהדופן של הידה, אלא באלכסון, כך שהיא מכוונת כלפי סוף הדופן שמולה, כך שבעצם אנחנו יוצרים כאן התחלה של צורה של משולש, שזה הסבר ברשי לפי המערשל, וזה גם הציור שמופיע בתחילת זין עמוד א' ברשי. בכל אופן, כאמור, אנחנו לא פוסקים כך, אלא פוסקים כמו השיטה הראשונה, ששמים את הטפח הנוסף ב-90 מעלות. עד כאן הדין מדאורייתא. עכשיו, לפי חלק מהדעות, באו חזל והחמירו יותר, והם אומרים, נכון שמספיק טפח, אבל אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת, שבאמת יהיה לנו יותר מטפח. איך יהיה יותר מטפח? אז כאן יש שתי דעות, ואחת מהן מתפצלת לשלוש. דעה אחת זה של רבי סימון או של רבי יהושע בן לוי, שהוא אומר שלא באמת לוקחים טפח בדיוק, אלא טיפה יותר מטפח, ואת אותו טפח שמים באמת במקום שבו אמורה להיות הדופן השלישית, אבל לא צמוד לדופן השנייה, אלא במרחק של קצת פחות משלושה טפחים ממנה, ואז על ידי לבוד זה בעצם כאילו שכיסינו ארבעה טפחים מהדופן השלישית, וארבעה טפחים זה כבר רוב של שבעה טפחים, והרי שבעה זה המינימום שצריך, ממילא יש לי כאן כבר רוב של דופן שלישית, ואז זה קשר. זה אומר מרבנן לפי שיטה אחת. שיטה שנייה זה של רבא, שהוא אומר שצריך צורת הפתח. עכשיו יש שלוש גרסאות מה בדיוק רבא אמר. לפי גרסה אחת הוא בא לחלוק על החומרה הקודמת, והוא אומר יש לי חומרה אחרת וצריך דווקא אותה, וזה צורת הפתח, כלומר לשים שני עמודים וקנה מעל, ואז זה בעצם נחשב פתח, ופתח זה נחשב כמו מחיצה. עכשיו בניגוד לדיני שבת שבשביל לעשות צורת הפתח מספיק לשים שני עמודים צרים בלי שום שיעור ומעליהם איזושהי קורה, כאן צריך טפח, כלומר לוקחים את הטפח, שמים חצי בצד אחד של הדופן השלישית, חצי בצד השני ומעליהם קורה. זאת הגרסה הראשונה שצריך דווקא צורת הפתח. פתח עם אותו טפח. גרסה שנייה זה שרבא לא בא להחליף את החומרה של רבי סימון, אלא עד רבא, הוא בא להקל על ידי זה שהוא נותן אפשרות אחרת. כלומר הוא אומר, או שנעשה את הטפח בדופן השלישית, כמו שרבי סימון אמר, או שבכלל לא נעשה טפח, אלא נעשה צורת הפתח על כל הדופן השלישית, וגם זה מספיק. זאת גרסה שנייה ברבא. גרסה שלישית ברבה, שהיא הכי מחמירה, זה שרבה דורש את שתי החומרות. כלומר, הוא אומר, קודם כל נעשה את הטפח כמו שרבי סימון אמר, כלומר, נשים את הטפח בפחות משלושה טפחים מהדופן השנייה, ואז אחרי אותו טפח, עד סוף הדופן השלישית, גם נעשה צורת הפתח. ואז בעצם כיסינו על ידי לבוד ועל ידי צורת הפתח ביחד את כל הדופן השלישית. אז אלה שלוש הדעות בתוך רבה, או שהוא אומר שעל ידי הטפח עושים צורת הפתח, או שהוא אומר שאפשר במקום הטפח צורת הפתח, או שהוא אומר שצריך גם את הטפח כמו רבי סימון וגם צורת הפתח. עד כאן הדיון לגבי מצב שבו שתי הדפנות השלמות שיש לי הן מחוברות, ובזה הגענו לשליש התחתון של זין עמוד א'. עכשיו נחזור קצת אחורה לשורה השביעית בזין עמוד א', ונראה את המצב השני שהזכרנו, שבו שתי הדפנות השלמות שיש לי הן אחת מול השנייה. והשאלה היא איפה אני שם את הטפח הנוסף, כשבפשטות כאן אנחנו חוזרים לרמה הדאורייטה ולא עוסקים בחומרות של דרבנן. אז בזה יש מחלוקת בין רב יהודה לבין רבי סימון. רב יהודה אומר שזה בעצם בדיוק כמו המקרה הקודם, שמדאורייטה מספיק שים את הטפח כאילו שהוא התחלה של דופן שלישית, כלומר ב-90 מעלות מאחת מהדפנות שכבר יש לי. לעומת זאת רבי סימון אומר שכאן כששתי הדפנות שיש לי הן לא צמודות, זה לא נחשב שיש לי שתיים כהלכתן, ממילא במצב הזה לא מספיק לי להוסיף רק טפח, אלא אני צריך בעצם ליצור כאן דופן שלמה של 7 טפחים. איך עושים את זה? לוקחים פס של מחיצה ברוחב של קצת יותר מ-4 טפחים, ושמים אותו במרחק של קצת פחות מ-3 טפחים מאחת מהדפנות, ואז בעצם יצרנו דופן של 7 טפחים, ורק כך אפשר לפתור את המצב הזה של סוכה שעשויה כמבוי. עד כאן לגבי המצב השני, ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי איפה שמים את הדופן הנוסף כשיש לי שתי דפנות כהלכתן ושלישית אפילו טפח. בזה הגענו לשליש התחתון של זין עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על המימרה של רב ששיעורין חציצה ומחיצה זה הלכה למשה מסיני, לגבי שלושתם שאלנו שהרי זה דאורייתא וענינו למה בכל זאת צריך הלכה למשה מסיני, לגבי שיעורים, השאלה הייתה מהפסוק ארץ זבת חלב ודבש, שדורשים את זה על שיעורים שונים, אבל ענינו ודאי שזה לא באמת המקור, המקור הוא הלכה למשה מסיני, ורבנן רק נתנו לזה סימן מהפסוק. לגבי חציצה גם כן שאלנו שהמקור מדאורייתא, כי כתוב ורחץ במים את כל בשרו, וענינו או שצריך את ההלכה בשביל השיער, אבל דחינו את זה ואמרנו שגם זה מהפסוק. אז תשובה שנייה, שצריך את ההלכה למשה מסיני בשביל ללמד שזה חוצץ, רק אם זה על רוב הגוף ושהוא מקפיד. לגבי מחיצה, אמרנו שלפי רבי מאיר לא צריך את ההלכה למשה מסיני, כי לומדים את זה מהכפורת ומהקרובים, וענינו צריך את זה בשביל גוד אסיק, לבוד ודופן עקומה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני של השיעור ראינו מחלוקת בין תנקמה לרבי שמעון כמה דפנות צריך, לפי תנקמה 3, כשהשלישית אפילו טפח, לפי רבי שמעון 4, כשהרביעית אפילו טפח, וראינו שני כיוונים במה הם נחלקו. כיוון אחד זה שהם למדו מהפסוק בויקרא שיש שם 3 פעמים את המילה בסוכות, פעמיים זה בלי וו, ופעם שלישית זה עם וו, וראינו 4 הסברים במה הם נחלקו כשהם למדו מאותו פסוק. הסבר אחד זה שהם נחלקו האם לקרוא את הקרי ואז 4 או את הכתיב ואז יש לנו 3. הסבר שני זה שבאמת הולכים לפי הקרי, כלומר 4, אבל יש מחלוקת האם אחד מהם נצרח בשביל הסכך, ואז נשארו לנו רק 3 לימודים בשביל הדפנות. הסבר שלישי זה שהולכים לפי הכתיב, כלומר יש 3 לימודים, ויש מחלוקת האם הלכה למשה מסיני באה להפחית את השלישית לטפח, או להוסיף עוד רביעית טפח. והסבר רביעי זה שבאמת הולכים לפי הכתיב, כלומר שיש לנו רק 3 לימודים, ויש מחלוקת האם אפשר ללמוד גם האזכור הראשון של בסוכות, ואז יש לנו עוד לימוד, כלומר 4. כל זה בתוך הכיוון הראשון, כיוון שני זה של רב מתנה, שהוא אומר שרבי שמעון לומד את זה מהפסוק בישעיהו שהסוכה צריכה להיות מחסה מזר וממטר, ובשביל זה צריך לפחות 3 דפנות ועוד רביעית טפח. עד כאן החלק השני של השיעור. בחלק השלישי, לפי רבנן שצריך 2 דפנות ושלישית אפילו טפח, איפה שמים את אותו טפח? אז אם שתי הדפנות המלאות הן צמודות, אז באמת מדאורייתא באמת מספיק טפח אחד שצמוד לאחת מאותן דפנות, לפי רב ב-90 מעלות, וכך ההלכה, לפי רב כהנא באלכסון, אבל לא פוסקים כך. מדרבנן מחמירים יותר, ובמה מחמירים? אז רבי סימון אומר שצריך להרחיק את הטפח כך שעל ידי לבוד תיווצר לנו בעצם דופן של 4 טפחים. לפי רבה יש 3 גרסות מה הוא אמר, או שהוא אמר שצריך על ידי הטפח ליצור צורה של צורת הפתח, או שהוא אמר שאפשר במקום הטפח צורת הפתח, או שהוא אמר שצריך גם טפח כמו רבי סימון, וגם אחרי זה צורת הפתח. עכשיו זה בסוכה ששתי הדפנות המלאות הן צמודות. בסוכה שהן אחת מול השנייה, כלומר כמו מבוי, אז לפי רב יהודה זה לא משנה, עדיין מדאורייתא מספיק טפח ולהצמיד אותו לאחת מהדפנות, אבל לפי רבי סימון, כאן צריך דופן של ממש, הוא לוקח פס של קצת יותר מ-4, ועל ידי לבוד יוצר דופן של 7 טפחים. לגבי מה מדרבנן במצב הזה, בזה הגמרא לא עוסקת במפורש, כל טוב.